אנחנו דיברנו פעם קודמת על המלחמה או אותו מאבק בין נערי יואב ונערי אבנר, כאשר אבנר מייצג את איש בושת למעשה ויואב מייצג את דוד. ונראה שהפגישה הייתה, הסתפקנו מהסיבה, רואים בפרשנים, הייתה מקרית או לא הייתה מקרית, אם זה היה איזשהו תוכנית של יזומה ליצור מלחמה, שדבר נעשה באופן מקרי. בכל אופן, ברור שאבנר הוא זה שיוזם את האימות עצמו בין נערי דוד, יואב, לנעריו, לנערי איש בושת, שאומר, ויאמר אבנר אל יואב, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, ויאמר יואב יקומו. תוצאה היא תוצאה מאוד מאוד טרגית, ויחזיקו איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו, ויפלו יחדיו, ויקרא למקום ההוא חלקת הצורים אשר בגבעון. זאת אומרת, היה איזה מעמד מאוד 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 קשה, שהתוצאה שלו לא פחות קשה, ותהי המלחמה קשה עד מאוד ביום ההוא, וינגף אבנר ואנשי ישראל לפני עבדי דוד. זאת אומרת, המעבר בין סוג של משחק, ישחקו הנערים לפנינו, למציאות של שפיכות דמים, לא רק שפיכות דמים ברמה המקומית, אלא שפיכות דמים ברמה הרחבה, שכבר הופכת את כל המערכה הזאת להיות מעין מלחמה, לפעמים זה על נקודה מאוד מאוד קטנה. שחקו הילדים, הנערים לפנינו, זה בא ואומר, בעצם בוא ניתן, נבדוק מה יחסי הכוחות, מי... מהלוחמים שלו הם יותר עזים, יותר גיבורים. תוצאה, אין תכלית בכלל לאותו משחק, לכאורה. אין לזה שום תכלית, גם אין פה ניצחון, אבל התוצאה המעשית זה מלחמה שמתעוררת. באמת בהמשך, כשמדברים על נפילתו של אבנר, הביטוי הוא שעשה דמם של נערים הפקר. זאת אומרת, היוזמה הזאת של אבנר ודאי שהיא חמורה באופן מיוחד, יש דברים שלא משחקים בהם. גם אם אבנר לא התכוון בסופו של דבר שהתוצאה תהיה תוצאה של, אותו שבר, של אותה מיטה, זו הייתה התוצאה. ובדם של נערי ישראל אי אפשר לשחק. גם אם הסיכוי הוא לא כזה, או המחשבה היא רק מחשבה ליצור, אולי להפך, לבוא ונגיד במקום שתהיה פה איזו מלחמה כללית, בואו נעשה איזה משהו... מעמד שיוכל לבוא ולברר את הגבורה בלי צורך לבוא וליצור מלחמה כוללת. בדם נערים אי אפשר לשחק, אי אפשר לעשות אותו הפקר. וההמשך הוא גם המשך לא פשוט. ותהי המלחמה קשה עד מאוד ביום ההוא, וינגף אבנר ואנשי ישראל לפני עבדי דוד. זאת למרות שמהתיאור בפסוקים הקודמים, נראה ש... איש בושת, הוא מלכותו יותר רחבה, שולט על יותר שבטים מאשר דוד. גם לכל הגלעד ועל האשורי ועל ישראל ועל אפרים ועל בנימין ועל ישראל כולו. הישראל כולו. אף על פי כן, בחינת הקרב באותו יום, הניצחון, אין ניצחון, יותר של עבדי דוד. כשאם מתבוננים, זה בעצם פעם ראשונה שנוצרת מלחמה ישירה בין שאול לבין דוד. אם עד עכשיו כל המציאות הייתה רק של רדיפה של שאול אחר דוד, ודוד בורח ועוסק רק בהתגוננות, פה נוצרת מלחמה. ממש מלחמה בין... בין אבנר וכל ישראל ליהודה, לאיש בושת וכל ישראל. והיו שם שלושה בני צרויה, יואב ואבישי ועשאל. ועשאל קל ברגליו כאחד הצבאים אשר בשדה. טוב, הנתון הזה הוא מאוד מאוד משמעותי להמשך הפרק. אבל כן נראה שמי שמנהל פה את כל המערכה, בני צרויה. איפה דוד? איפה איש בושת? אין פה בכלל שאלה. למה אין שאלה? אם יש מלחמה, מסתבר שכבר יוצא לאותה מלחמה שנפל שאול עם שלושת בנה. אלא מסתבר שאיש בושת, הוא לא איש מלחמה. גם הביטוי של שכתוב אבנר בנר שר צבא אשר לשאול לקח את איש בושת בן שאול ויהב יראו מחניים, נראה שמי הדמות הדומיננטית מבחינת ההנהגה? אבנר. זאת אומרת, זו המציאות. אבל איפה דוד? יש מלחמה כל היום. כל היום הוא יש מלחמה. מה? אז אתם טוענים, אז אתם יודעים סוג של תשובה. אתם באים ואומרים, דוד פשוט באופן מעשי לא ידע. לא ידע. אז מה, זה סוג של לעקוף את דוד? כי לפחות לפי הרד"ק, הרד"ק אומר, ונראה כי דעת יואב היה להילחם עמם, וראה כי רבים אשר איתם וחדל, עד שאמר אבנר, יקומו נענרים וישחקו לפנינו. מה זאת אומרת, זה פלנגה נפרדת, לפחות לפי שיטת הרד"ק, שהוא הולך עכשיו באופן עצמי ליצור איזו מלחמה בלי דעת דוד, או שאפשר לבוא ולומר שגם דוד, בשלב הזה לאחר ששאול כבר לא נמצא, אין פה את משיח השם שנמשך על ידי שמואל, גם לדוד כבר אין בעיה לצאת למלחמה. מה נראה לכם יותר? אבל אולי זה מה שעכשיו קורה, שהוא יוזם על ידי יואב איזשהו חיכוך. לא כדם נערים, כי הביטוי שעשה דם נערים הפקיר. לא עצם העובדה שנלחמו. אני מהפסוק הזה, והגיעו שם שלושה בני צרויה, יואב ואבישי ועשאל, אנחנו יודעים ש משמואל א', מהפרקים של הבריחה של שאול מפני, של דוד בני שאול, רואים שהם תמיד היו יותר אקטיביסטים, והרצון שלהם לבוא ולפעול באופן מעשי כנגד דוד. גם בצפיחית המים, לפעול נגד שאול, סליחה. להרוג את שאול. מה? זאת אומרת, רואים שהם... אלא מה? שם רואים לאורך כל הבריחה של דוד, שכל פעם שיש הזדמנות, בני צרויה, מנסים לגרום לדוד לבוא ולפגוע בשאול. נתן תויבך בידיך, וכן הלאה. כל הזמן יש איזשהו מהלך שהם תופסים שצריך להופיע את מלכות דוד. פשוט דוד נמשך, צריך להופיע את מלכות דוד. זאת אומרת, יש איזו קנאות שלהם למלכות דוד אולי יותר מאשר דוד עצמו. זאת אומרת, קנאות, ודאי דוד קנאי למלכות דוד במישור של מלכות השם. אבל להם חשוב להופיע את הדברים באופן הכי מיידי, הכי נוכח. ושלושתם נמצאים שם במלחמה, דוד לא נמצא. זאת אומרת, אם עד עכשיו הם נהיו מסביב לדוד כשומרי ראש, כמי שעוקף, מקיף את דוד, שומרים על דוד, פועלים יחד איתו, וזה עיקר הכוח שיש לדוד, כולם הולכים כחבורה. פה כבר יש מציאות חדשה. דוד הוא כבר מלך. אמנם הוא נמשך רק על יהודה, הוא לא נמשך על כל העם, אבל הוא כבר מלך. זאת אומרת, מולך בפועל, נמשך על כל העם, אבל מולך בפועל על יהודה ולא על כל השבטים כולם, אבל הוא כבר מלך. ויש לו כבר שר צבא. יואב עכשיו יש לו איזשהו מימד של אוטונומיה. גם אם לא נאמר כמו הרד"ק, שהוא עכשיו יוזם את החיכוך, מה שבאופן פשוט יותר מסתבר שהוא לא יוזם את זה, נראה יותר שאבנר הוא זה שיוזם. בכל זאת, יש פה את בני צרויה שהם יותר להוטים אחרי מציאות של הכרעה. לא מוותרים. ובאמת, ראינו כבר את יואב אבישי בסיפור של צפחת המים, של המעיל. עכשיו אנחנו פוגשים את אח השלישי, וירדוף עשהאל אחרי אבנר, ולא נטע ללכת לימין ועל השמאל מאחורי אבנר. זאת אומרת, הוא רודף אחרי אבנר באופן שאי אפשר להבין אותו בשני פנים. הוא מתכוון לפרוץ את אבנר. ויפן אבנר אחריו, ויאמר, אתה זה עשהאל? ויאמר אנוכי. מלחמת אחים, מזהים אחד את השני. ויאמר לו אבנר, נטה לך על ימינך או על שמאלך, ויחוז לך אחד מהנערים, ויקח לך את חליצתו. ולא אבא עשהאל לסור מאחריו. זאת אומרת, מה אומר לו למעשה אבנר? תראה, אתה עכשיו רודף אחריי, אני מבין שיש פה בעיה של כבוד. מה בעיית הכבוד? שאם אתה, כולם רואים שאתה רודף אחריי, פתאום אתה חוזר ולא עשית שום דבר, אז אתה יוצא עם תחושה של כולם מסכים עליו, בסדר? לא עמד במשימה שלו. הגדיר לעצמו מטרה ולא עמד בה. יש פה בעיה של מה? של כבוד. אתה יוצא קצת הפרש, קצת המושפל. אז יש לי פתרון בשבילך. תלך אל אחד הנערים, קח את חליצתו, כוונה היא, תראה שבאמת ניצחת אותו, ואז זה נראה כמו שלא רדפת אחריי, זה לא היה מטרת הרדיפה שלך, רדפת באופן כללי. זאת אומרת, זה עומד באופן מאוד חריף מול מה שקראנו שני פסוקים לפני, ולא נטע ללכת על ימין ועל השמאל, מאחורי אבנר. הוא הולך דווקא לאבנר, הוא אומר, אבנר, מה? אתה רוצה שיהיה לך אישהו הישג, שתוכל לבוא ולהגיד, לא יצאתי נכשל, בסדר, 100%, הנה, בבקשה, חפש את אחד הנערים. במבט החיצוני, זה נראה קצת כמו שאבנר ממשיך לעשות את דם הנערים הפקר. נכון? הנה, בסדר. אני לא יודע אם הוא באמת התכוון לכך, ש... שהוא דווקא באמת יהרוג את אחד הנערים, הרד"ק אומר, ויחוז לך אחד מן הנערים, לחברתך שישוב עמך, אם אתה ירא ממנו, קח לך את חליצתו, פרוש שלם לחמתו, וגם אתה לא תארגנו. ואת הרד"ק מדגיש, שבאמת אבנר לא התכוון, שהוא יהרוג את אחד הנערים, כמו שאולי היה ניתן לומר בפשט הדברים, תחפש לך איזה נער, להרוג אותו, כן? לא, לא זו הכוונה. המצודות כותב, נטה לך, כי הרודף אחרי מי ושב מאחוריו, הנה לקלון יחשב לזה. ואמר לו אבנר, אם מפני הכבוד לא תרצה לשוב מאחריי, עשה זאת נטה למנך, להיות נראה שלא אחריי רדפת, כי אם מחר נער אחר. וחוז באמת אחד מן הערים, לא תקנו נפש, כי אם ככה לציתו, ויחשבו הכלי כאחריו, ויחשבו הכל כאחריו רדפת והישגתו. גם הוא מדגיש את אותו עניין, שלא חשוד אבנר לבוא ולומר, כאילו להתיר לו לבוא ולהרוג את הנערים. זה באמת דבר שקשה מאוד להבין אותו. אבנר היה אדם גדול, אלא הוא בא ואומר, תמצא פתרון אחר, או פתרון מוצא של כבוד. למרות שמפשטי הדברים נראה לכאורה שמה? שהוא באמת מתכוון לפגוע בו, אחד מהנערים. ויוסף עוד אבנר לאמור אל עשהאל, סור לך מאחריי, למה אקקה ארצה ואחשא פניי אל יואב אחיך. זה דבר מעניין מאוד. זאת אומרת, אבנר למעשה לא רוצה להחריף את המלחמה. לא רוצה להחליף את המלחמה. אומר לעשהאל, התוצאה של ההריגה שלך תהיה, שהמלחמה תהיה עכשיו יותר קשה, אני לא רוצה. בוא, תחזור אחריך כדי שלא יהיה עימות בין, עוד יותר גדול ביני לבין יואב, יש לנו עכשיו שרי הצבא. הפנה וחסה פניי אל יואב אחיך, זה נראה כמו שני חברים. נכון? וחסה פניי. לא נראה שהחשש הוא שהמשך המלחמה כמו שאמרתי. אלא מה נראה שהפשט? מה זה חסה פניי? מה? כן, לא נעים ממנו. נפגש פעם באה, נעמוד על איזה, על איזה בריכה, ולי לא נעים. שרקתי את אחיו. זה קצת מוזר, לא? אנחנו נמצאים כבר באמצע מלחמה. במלחמה הזאת יש שני צדדים. מה זה האמירה הזאת? פתאום איזה ביטוי שנראה ויחסה פניי אל יואב אחיך. אפשר לומר שהיה להם רקע קרבי משותף. כי הרי דוד היה שר צבא שאול. אבנר גם היה שר צבא שאול. מסתום, גם יואב היה שם חלק מהכוחות. זאת אומרת, היה להם היכרות משותפת. לכן יש איזשהו מימד שיהיו נמצאים במהלך של מלחמה כללית מסביב לשני מלכים, שני רעיונות של יהודה ובנימין, אבל עדיין נשאר איזשהו יחס, שהוא יחס סביר. ככה אפשר לנסות לחשוב. שזה עדיין קשור לאיזשהו מחשבה נוסטלגית, לא רק ביחס למציאות עכשיו של החרפת המלחמה, אלא בהקשר הזה. היה אפשר לומר, אולי, שבאמת, אבנר לא רוצה להחריף את המלחמה הזאת. הוא מבין שיש פה בעייתיות להחריף את המלחמה. בפסוק הבא יכול להיות שיש פה פשט אחר. תגידו לי מה מסתבר לכם. וימאן לסור, ויכהו אבנר, באחרי החנית אל החומש, ותצא החנית מאחריו, ויפול שם וימות תחתיו, ויהי כל הבא אל המקום אשר נפל שם עשהאל, וימות ויעמודו. פה יש תיאור שהוא מוזר. תגידי לי, מה קשה בפסוק הזה ברמת הפשט? מה קשה פה? אני כשאני מתבונן על הדברים, נראה, או נשאל לפני זה, כאשר אנחנו מדברים על האופן שבו הורג אבנר את המסע, מה נראה לכם? שזה איזשהו זלזול, איזו הקעה, מה שנקרא, אחרי החנית, כאילו לא הייתה שום בעיה להרוג את המסע. כאילו, אפילו לא היה צריך לבוא ולהקות אותו באופן, בחנית, בצד אחד שלה. לא היה אפשר ממש להקות אותו ככה, בקלות כזאת, מהצד האחורי. זאת אומרת, לא היה פה כוחות בכלל, ככה אפשר לבוא ולתפוס את זה, נכון? יש פה סוג של מלחמה, אפשר לומר, אין פה כוחות בכלל. אבל פה יש קושי, במעבר בין סוף פסוק כף ב' למה הקקה ארצה ויחסה פניי אל יואב אחיך, ואז יש איזה תיאור של אופן ההריגה של המסע, ותצא החנית מאחריו ויפול שם וימות תחתיו. מה זה ויפול שם מתחתיו? יש פה איזה פגיעה מאוד 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 מדויקת בעיוור שהנשמה תלויה. זאת אומרת, היה מתבקש שאם אבנר באמת כל כך לא רוצה להרוג את המסע, מה יעשה? שיפגע בו באחד, יפגע בו ברגל, יפגע בו ביד, ישאיר אותו פצוע. אבל מי ואיך אסף עניי יואב אחיך עד לשלב של ההריגה כל כך מכוונת אל החומש ותצא החנית מאחריו, מסבירים הפרשנים מה זה אל אותו אל החומש, אומר רש"י, כמו דופן חמישית, מקום שמרה וכבד תלויים שם. זאת אומרת, איזושהי מציאות שהמיטה היא מיטה מיידית. רד"ק אומר מאחרי החנית, יש חניתות שראש עץ החנית מחודד ובו ברזל מחודד עשוי לתוקו בארץ, כמו שאומר בשאול, חניתו מאוחה בארץ ופענים מקים בו לאחור, ושאין פונים אל הרודף להקותו בלהבת החנית אלא מקים באחרי החנית, וכנסיו נר לא פנה אל השא אלא עיקרו באחרי החנית. אל החומש פרשו רבותינו בדופן חמישית, כמו שאמרנו ראשי, מקום שמרה וקווה תלויים בה, ותרגום יונתן בסתר ירחי, גם שם לכאורה יש כלי דם גדולים, תחתיו במקומו, כמו ולא קם איש מתחתיו, ורצה לומר שלא הלך ולא זז במקומו, אחרי שהוקה אלא מיד מת. מיד מת. עכשיו אי אפשר לא לחשוב, שאולי יש פה תרגיל של אבנר. אבנר רואה שהמסע עודף אחריו, הוא מבין שהמסע לא יעזוב אותו והמסע הוא גיבור. מה עושה אבנר קודם כל? מצייר ציור שהוא בכלל אין לו מוטיבציה לפגוע במסע. ולכן הוא יכול להפתיע אותו ולפגוע בו מאחור. זאת אומרת, אפשר לומר שכל המהלך פה של אבנר הוא מהלך מחוכם של תרגיל. תרגיל כדי... לא, תרגיל הכוונה היא שבאמת לא מפריע לו, לא יואב ולא משהו אחר.
כלפי יואב שיוכל אחר כך לבוא אליו ולהגיד, אני אמרתי לו, מה אני אעשה? תרגיל
כלפי עשהאל. בפשוט קודם כל כלפי עשהאל. זאת אומרת, יש פה עכשיו מציאות של מלחמה, עשהאל יש לו יכולות, אמנם לא יכולות של גבורה כל כך גדולה, אלא זריזות מאוד גדולה. מכיוון שהוא מאוד מאוד זריז, אבנר חושש, התוצאה שמה הוא עושה? הוא עושה תרגיל מלחמתי. הוא משדר לו שדר של מה שנקרא להרדים אותו. תעבור, תחפש מישהו אחר, איך אסף עניי ליואב אחיך, ואז פתאום כשהוא מכה אותו, רואים שהוא מכה אותו איזה מכה? מכה כזאת שהיא לא... משאירה שום סיכוי, שהיא הורגת.
גם מהצד השני, זה אומר שזה מפתיע. הוא לא הפך את החנית בצורה כזו שהוא...
כן, הכל עניין של הפתעה. נכון? זאת אומרת, אז זה לא עניין של מה שנקרא בקלות, שזה נעשה כאילו בלי... אלא עניין באמת של הפתעה. היה אפשר גם להגיד אחרת. היה אפשר להגיד... שמרוב גבורתו של אבנר, גם כשהוא מכה מכה, הוא באמת לא רצה להכות אותו מכת מוות. אלא הוא רצה להכות אותו מכה כזאת שרק תפגע בו. ולכן הוא מכה אותו באיזה אופן? בצד האחורי של החנית. אבל אבנר, מרוב גבורה, המכה הייתה מכה כל כך, כל כך תקיפה, שהתוצאה מה הייתה? שהיא למעשה הורגת את המסע במקום.
שלא רוצה
להרוג,
לא מכניס את
זה. כן, אז יכול להיות תלוי באמת בין שני ההסברים. יש את תרגום יונתן, שיונתן אמר, מסביר שאיפה באמת הוא פגע בו, בסתר ירחי, בירך. בירך זה לא בהכרח מתוך כוונה דווקא להרוג באופן מיידי. אם אנחנו באמת מסבירים שזה היה בצלע החמישית, זה יותר מסתבר לבוא ולומר שזה היה באופן מכוון. נכון? יכול להיות שזה תלוי בין שני ההסברים הללו.
אחר כך, אני חושב שבאמת שאם עושים אחר כך אני דווקא פה, כי הוא עושה גם כמו
שאתה אמרת, תגיד
גם
ליואב.
אחר כך להגיד
שזה מאחורי
החנית, אבל...
במה
זה נכון? אחר כך יואב,
אולי יואב... אני שומע, אני בהחלט שומע את הצד הזה. בחז"ל יש התייחסות גם כן לאותה פגיעה שפוגע אבנר בהמסע. אומר כך, בתנחומה קודם כל ואתחנן פרשה ב', ש... שבתי וראו תחת השמש, כי לא לקלים המרוץ. לא לקלים המרוץ, זה הסאל, שנאמר, והסאל קל ברגליו כאחד הצבעים אשר בשדה, שהיה רץ אחרי אבנר. אמר לו אבנר, סור לך מאחריי, והיה בטוח שהוא בורח, שיהיה קל ברגליו. מה כתיב, אם אין לסור, ויקהו מאחרי החנית אל החומש. אז קודם כל, מה מסביר המדרש מבחינת מה שקרה שם? מה קרה שם ברמת הפשט, לפי המדרש? שבעצם, סליחה, בעצם השתנה משהו בין פסוק כ"ב לפסוק ג'. זאת אומרת, אם אתה רוצה לברוח, מצוין, עדיף. אתה לא רוצה לברוח? מלחמה. נכון, כך נראה פשוט מהמדרש. תראו את הביטוי. וימאן לסור, ויקהו מאחרי החנית אל החומש. זאת אומרת, אבנר היה בטוח שמה יקרה? שהוא בורח, שיקל ברגליו. מה הכתיב? וימאן לסור, ויקהו מאחרי החנית אל החומש. זאת אומרת, יש פה איזה ציור שאבנר באמת לא רוצה לפגוע בעשהאל. אולי כמו שהוא בעצמו אומר, לא רוצה להיות במצב שהוא לא יכול לשאת פניו אל יואב. והוא בטוח שהוא יברח. אבל הוא לא בורח. ממשיך לרדוף. עכשיו, לא מספיק ברור מה קורה פה עם עשהאל. מה הייתה המחשבה? אני איתן לומר שעשהאל פשוט היה קל, היה זריז מאוד. מה המשמעות של קל ברגליו? שהוא היה זריז באופן מיוחד. נראה גם את המדרש רגע אחד ב... בקהלת רבה. כי לא לקלים המרוץ, זה עשהאל, שנאמר ועשהאל קל ברגליו, כאחד הצבעים, ומי היה קלותו? שהיה רץ על ססי שיבוליה ואינה משתברי. זאת הוא היה כל כך קל ברגליו, הזריזות שלו הייתה כל כך גדולה, שהוא לא היה ממאך את השיבולים. היה רץ כאילו מרחף על גביהם. נכון? נשמע דבר דמיוני. נכנס לזה ישר. גם נאמר שמישהו רץ מהר, סוף כל סוף יש פה משקל. יכול להיות שזה היה נראה כך כלפי מי שמתבונן, היה נראה שהזריזות שלו היא כל כך גדולה, שבעצם כמו מרחף על גבי האוויר. זריזות מיוחדת. אתמול ועשהאל קל ברגליו, והיום ויקהו אבנר באחרי החנית. זאת אומרת, מישהו שהוא כל כך זריז, שהוא כל כך מהיר, אפשר להפתיע אותו באופן הזה. אלא מה? זה הכוונה כי לא לקלים המרוץ. את עשהאל, יש לו מחשבה. מה המחשבה שלו? שאבנר באופן פשוט, כיוון שהוא פחות זריז, הוא לא יצליח לפגוע בי. אני אוכל לחמוק. אני אוכל לברוח. זו המחשבה בעצם של עשהאל. מה התשובה? כמו שכתוב, כי לא לקלים המרוץ. אין דבר כזה. יש פה איזו מציאות מפתיעה. יש הרבה דברים שאני יכולים לחשוב ביחס לעשהאל, שמישהו יהיה יותר זריז ממנו ויצליח להקות אותו, זה דבר שלא היינו מעלים על הדעת. מישהו כל כך זריז, שכמו שהוא אומר, שירץ על ססי שיבוליה ואינם משתברים, זריזות עצומה כזאת, ואפשר להפתיע אותו, זה דבר שנראה, לא היינו אומרים שמישהו יצליח להבטיח את עשהאל. היינו יכולים להגיד שמישהו אולי אחרי שהוא נתפס, יארגו אותו, אבל כשהוא משוחרר, כשהוא חופשי, לא היינו חושבים. זאת אומרת, יש פה איזו הפתעה, שמצליחים להפתיע את עשהאל לכאורה בכלי הזריזות, שזה הכלי של עשהאל עצמו. נכון? דבר מפתיע. וזה לא לקלים המרוץ.
מה?
כי אחרת הוא היה מתחמק. לפי זה באמת נראה שאבנר, לפחות לפי המדרשים הללו, אבנר הוא... בהתחלה לא רוצה להרוג את עשהאל, לאחר שהוא ממשיך לרדוף אחריו, הוא מחליט כן להרוג אותו, אבל איך אפשר להרוג את עשהאל? הרי הוא זריז מעין כמותו. ואז הוא מפתיע אותו. מצליח לעשות איזה תרגיל שהתוצאה היא שהוא מצליח להרוג את הסאב. אם היה מסתובב ומנסה לדקור את הסאב, מה הייתה התוצאה? הסאב היה מצליח להתחמק. היה מצליח להתחמק. אולי? אולי מכוח הזריזות שלו, כי זה לא קרב ישיר. יכול להיות שמכוח הזריזות היה מצליח אפילו להקדים אותו. זאת אומרת, רק יוצא לפי זה, שהסאב הוא לא איזה נער קטן ש... אין לו יכולות. ואת, יש משהו מפתיע בקרב הזה. לא מבחינת הגבורה, אלא מבחינת הזריזות, שדווקא בנקודה שהיא חזקה אצל הסאל, בנקודה הזאת מצליח להפתיע אותו, להפתיע אותו אבנר. עכשיו, תראו מה, יש פה איזו ניגודיות גדולה בין כל הרודפים לבין יואב ואבישי. כל הרודפים כאשר הם מגיעים, והיא כל הבא אל המקום אשר נפל שם הסאל וימות, ויעמודו. כולם נעמדים. וירדפו יואב ואבישי אחרי אבנר, והשמש באה, והם הבאו עד גבעת עמה אשר הפני גיח דרך מדבר גבעון. זאת אומרת, יואב ואבישי לא עוצרים. לכאורה, המחשבה הראשונית הייתה שמי הראשונים שאמורים לעצור כאשר הם רואים את אח שלהם שנפל? יואב ואבישי. אבל הם לא עוצרים. הם ממשיכים את הרדיפה. לכאורה, ממש ממשיכים מאותו מקום שעצר הסאל. הסאל רודף, והם ממשיכים את אותה נקודה של רדיפה. פה גם יכול להיות שיש להם... יש דיון אם יש להם דין גואל אדם, או אין להם דין גואל אדם. ואז מה קורה? והתקצו בני בנימין אחרי אבנר, והיו לאגודה אחת, ויעמדו על ראש גבעה אחת. זאת אומרת, ראינו כבר שהקרב הוכרע. אבנר לא סתם בורח, הוא בורח, כי וינגף אבנר ואנשי ישראל לפני עבדי דוד. אבל מה קורה פה? יש פה, נוצר פה איזה שינוי. מה השינוי שנוצר פה? בני בנימין. אם עד עכשיו נראה שהיה איזה כוח כללי, עכשיו ברגע המצוקה הזה של אבנר, אני לא יודע איפה הם יהיו אותם בני בנימין. האם הם הגיעו מאותו אזור, פתאום שמעו שאבנר בצרה וכולם הצטרפו, או שהיו אותם לוחמים שכבר מראש היו חוד החנית של אבנר. אבל הם מתקבצים והתקבצו בני בנימין אחרי אבנר, יהיו לאגודה אחת ויעמדו על ראש גבעה אחת. רבותיי, מה הסיטואציה הזאת מזכירה לנו? איזה מציאות אחרת? יפה. פילג יש בגבעה. זאת אומרת, בעצם יש פה מציאות של מלחמה של עם ישראל מול בני בנימין. ועוד פעם, בני בנימין נמצאים הם בעצמה, אומנם עכשיו לא כנגד כל העם, אלא כנגד מלכות דוד, אבל עוד פעם, בנימין נמצאים באגודה אחת, מתקבצים ביחד. כוח האחדות, פעם כאשר הוא בשבט אחד, יש עוצמה מאוד גדולה. וודאי זה מזכיר נשכחות. מזכיר, זה לא היה לפני כל כך הרבה שנים. סך הכל, אם לוקחים בחשבון, זמן שפילגש של גבעה היה פחות או יותר מקביל לתחילת הופעת שמואל, ודאי שאנשים עוד הכירו את הסיפור הזה היטב. ידעו את הדברים. ועד שהותרו לבוא בקהל, היה פה איזה תהליך לאומי שלקח שנים. סוף שופטים, אנחנו נתחיל בשמואל. ויקרא אבנר אל יואב ויאמר, על הנצח תאכל חרב, הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה, ועד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחרי חייהם. מה אומר בעצם אבנר פה? מה אומר פה בעצם אבנר? מה זה הביטוי הזה? על הנצח תאכל חרב. הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה. מה בעצם בא ואומר? הוא אומר, אמירה שאני חושב שיש בנקודה, שאפשר לראות שאבנר הולך איתה לאורך כל הדרך. הוא אומר, יש פה מלחמה. אבל המלחמה הזאת היא לא מלחמה כמו בגויים, שיש אחרי משיבת העממים, יש מצווה להחריט אותם. יש פה מלחמה בין אחים. אז בצדר, ניצחת. ניצחת. עד מתי אתה ממשיך לרדוף? הרי במלחמה בין אחים, המגמה היא לא עצם ההריגה. המגמה היא בסופו של דבר להשיג את הניצחון. אז נלחמת והשגת ניצחון. מה עכשיו אתה רוצה? בוא נקרא את הפסוק פעם נוספת, ותגידו לי אם אתם מסכימים איתי שכך נראה מפשוטי המקרא. ויקרא אבנר אל יואב ויאמר לנצח תאכל חרב, הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה, ועד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחורי אחיהם? בסדר, צריך לזכור, זה אחים. אתה רוצה להמשיך, להמשיך, להרוג ועוד להרוג? עוד פעם, הוא רוצה לראות מי יותר חזק. היה עניין לנסות להגיע לבירור. יכול להיות שאבנר אפילו לא רצה שהנערים ימותו. רצה להגיע לבירור הזה אפילו בלי שפיכות דמים. נוצר המציאות של שפיכות דמים. אותו דבר הוא אומר בעצם לעשהאל. מה אתה רודף אחריו? בסדר, ניצחתם, אני עכשיו בורח. יש הבדל בין מלחמה עם הגויים, ששם יש עניין לרדוף. לרדוף אויבי והסיגב. שם יש עניין באמת להשיג. פה אנחנו אחים. אז בסדר, נוצרה הכרעה, מספיק. לפי זה אפשר להבין גם למה הוא אומר, שחקו הנערים לפנינו. הוא לא רוצה מלחמה. הוא לא רוצה מלחמה כולל. מסביר למה הוא אומר למסע, תשוב מאחוריך. בסדר, ניצחת, קחת אחד הנערים, וכבר על ידי זה תראה שניצחת. ואותו דבר הוא אומר ליואב, עד מתי? לא תאמר לנו שוב מאחורי חייהם. אנחנו אחים עדיין. ויאמר יואב, חי האלוהים, כי לולי דיברת, כי אז מהבוקר נעלה העם איש מאחורי אחיו. מה בעצם אומר פה עכשיו יואב? רגע, אתה מאשים אותי? בעצם מה שאמרת מקודם, אתה מאשים אותי? מי התחיל פה את כל המהלך הזה? מי יצר פה את ההתנגשות? ואתה זה שאמרת, ישחקו הנערים לפנינו, נכון? אומר הרד"ר, כי אולי דיברת. אם לא שדיברת, אתה יקומו נא הנערים ישחקו לפנינו. לא הייתה מלחמה הזאת היום. ואתה, אכילות המלחמה הזאת, לא אני. כבר מאז הבוקר, וידעת, נעלה המיש מאחורי אחיו. לולי דיברת אתה. כשראה יואב, כי לא יכול עימם, כי התקבצו כולם, תקע בשופר שיעמדו ולא ירדפו, וכן עשה ויעמדו כולם אשר עם יואב. וכתוב, נעלה העם איש מאחורי אחיו, ויתקע יואב בשופר ויעמדו כולם, ולא ירדפו עוד אחרי ישראל, ולא יאספו עוד להילחם. הבנה בפשט, מהי? שלמה יואב הפסיק? בגלל הוא שיח עם אבנר. נכון? אולי הוא השתכנע. מה אומר לנו הרד"ק? לא. מה הסיבה שיואב הפסיק? הוא ראה שמבחינה טקטית גם כבר נהיה לילה, נכון? בגני השמש באה, ויש פה איזה יתרון אסטרטגי שימצאים לגבי גבעה, גבעת המה שפניה דרך מדבר גבעון, אחר זה לא רחוק מאיפה שהיו נאבי סמואל, פחות או יותר, במשך מספר אחד, נאבי סמואל שם כל אזור גבעון, ורואה את כל בני בנימין הגולה אחת. הוא מבין שזה עכשיו לא זמן טוב למלחמה. אבל זה לא בגלל שהוא השתכנע ממה שאומר אבנר. זה לא המחשבה שלו. המחשבה שלו היא מחשבה אחרת. זה בעצם מה שהוא אומר לנו בהקשר הזה, אבל מפה כבר השתנתה המציאות. אם עד עכשיו מה? טוב, ישוע עודף. אין פה בעצם מלחמה עכשיו דו צדדית. הוא עודף, בו יש לקה בשפר, אז הרדיפה מפסיקה. אנשי שאול כבר נמצאים מצב שמנוסה. הם לא נלחמים. ובאמת, ההמשך הוא ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה הוא, ויעברו את ירדן, והלכו כל הביטרון, ויבואו מחניים. מה נראה באופן מאוד מאוד ברור, שהם מתרחקים מאוד מאוד. הם לא נשארים אפילו באזור. הם יוצרים ניתוק מגע מוחלט. יואב שם שב מאחרי אבנר ויקבוץ את כל העם, ויפקדו מעבדי דוד 19 איש ועשאל. פה אומרים לנו כבר שמה זה 19 איש ועשאל, הוא אומר ראשי, ולא עשאל בכלל עבדי דוד, ולמה יצא? שהיה שקול כנגד כולם. עשאל היה אדם גדול, כמו שהזכרנו מקודם. כיוון שכן, הוא שקול כנגד אותם 19 איש ועשאל, מעין מה שכתוב, הוא אומר ראשי, את הארץ ואת יריחו, שיריחו כנגד כולם. לכן המלך שלמה, אב נשים נוכריות רבות ועת בת פרעה. זאת אומרת, יש הרבה פעמים ועת הנוסף והסאל, בא לבוא ולהדגיש את חשיבותו של הסאל, שהיה כנראה אדם בעל מעלה, אדם גדול מאוד, שנפל באותו קרב.
בדרך המשל, גם יש פה דגש, אבל לא דווקא דגש של
צדיק, אלא
שהוא מיוחד.
כן, למרות שכבר ראינו בפסוקים מקודם, שהוא היה תיאור מאוד מאוד מפורט על העובדה שהוא נפל. התוספת פה לא נראית הכרחית, נכון, אבל אין הכרח לבוא ולהזכיר את זה, כי זה נתון מידוע. אף על פי כן רואים שהדגישו את זה. ועבדי דוד היכו מבנימין, ואנשי אבנר 360 איש מתו. זאת אומרת, בעצם המספר ההרוגים הוא גדול מאוד, במיוחד מאנשי אבנר, אבל לא רק. ויסעו את עשאל ויקברו בקבר אביו אשר בית לחם, וילכו כל הלילה יואב אנשיו ויאור להם בחברון. חוזרים לאיפה? חברון. מי נמצא בדוד? מי נמצא בחברון? בעצם דוד. חוזרים למקום המלכות. שם בעצם הם קוברים קבר אבי בית לחם וממשיכים הלאה. טוב, זה מעניין מאוד כל הנושא הזה של בנימין וחברון, וגם פרשת השבוע, מי שיסתכל, רואה שאברהם נמצא בבית אל, ולאיפה הוא הולך, לאחר שלא תלך מאמו, ממשיך לחברון. מעניין גם בפרשה, המעבר מבעצם נחלת בנימין לחברון לנחלת יהודה.